אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. אפשר להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, זה בתדרים ברדיו. אפשר להאזין לנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן, בשלל יישומוני הסקטים שונים. זה עולה אחר כך כהסקט לכל מיני...
בכל הפלטפורמות, יובל.
בכל הפלטפורמות. ספוטיפיי, אפל מיוזיק, זה מה שאני מכיר, אני לא יודע שום דבר יותר. איתנו באולפן, על העריכה, נועה בן הגיא, אלכס לויקר ושלום יצחק על הביצוע הטכני. שלום לכולכם, שלום מאיה סלע.
שלום לך, יובל אביבי. אז בטח שאלת את עצמך, איך כותבים שירה בשפת הסימנים?
בהחלט שאלתי את עצמי.
אז יש לנו הזדמנות לגלות את הדבר הזה היום, בגלל שלאחרונה הושק קמפיין מימון המונים להוצאת הספר ימפה של תמי אסולין, שהיא משוררת חרשת. הספר הזה כתוב בשפת הסימנים פה, שפה שבה חרשים מדברים בינם לבין עצמם, ולפי מה שהיא כותבת שם בעמוד הקמפיין, השפה הזאת מנותקת מהלשון והתחביר של העברית, ובעלת תחביר אוטונומי ודקדוק מופלא ועשיר. עשיר משל העברית, שמאפשרים מקום למבעים רבים, ולכן היא טבעית לשירה. נורא מעניין להבין שפה שהיא שונה לגמרי.
גם היא טבעית לשירה, זה מאוד יפה.
ננסה להבין את זה היום. היא בעיני תמי אסולין, זאת השפה היפה והמשוחררת ביותר בעולם, שילוב של תקשורת וריקוד.
אני זוכר שהיה... מה זה היה?
אני לא יכולה לדעת אם אתה אומר אני זוכר שהיה, ואז לשאול אותי מה זה היה.
מה כבר ביקשתי? מה כבר ביקשתי? שאני אחשוב על משהו מאומם,
שמאופל ועתדי. ואני פשוט אבין מה קורה. כן, זה היה אירוויזיון.
בשידורים של כאן, באירוויזיון, היה שילוב של תקשורת וריקוד. זה בדיוק מה שהיה. היה שם את שפת הסימנים, וזה היה מדהים.
בכל שידורי הטלוויזיה יש תרגום כזה לשפת הסימנים.
נכון, אבל כשזה מוזיקה, זה מדהים.
בטח גם בכדורגל, זה יפה.
נכון.
אני לא צופה בזה בדרך כלל. לפעמים אני עוברת ליד איזה מסך, ליד איזה בר.
אני לא ראיתי שפת הסימנים בשידורי כדורגל, אבל יכול להיות שיש ערוץ, שיש כאילו, אתה יודע, טלוויזיות חכמות, אתה יכול כן להפעיל או לא להפעיל, אני לא יודע איך זה עובד.
אוקיי, בטוח יש.
אל תשאלו אותי על שום דבר, בסדר?
טוב.
אפילו הזיכרון שלי, אני לא שולט בו.
אנחנו כן נשאל את גל נאור, אנחנו נדבר היום עם גל נאור, שהוא אחד מעורכי הספר הזה, ונברר באמת מה זאת השפה הזאת, איזה שירה זה מייצר, מה הדבר המיוחד בשירה הזאת. אנחנו נדבר היום גם על דיקנס, עם יונתן דורון, בפינה שלו עובר מסך. אנחנו ניגע שם בקשר שבין דיקנס למסכים שמקיפים אותנו.
שזה קשר הדוק.
כולל המסכים החכמים.
יפה. לא הייתם חכו להתחבר פה, זה היה מתוכנן. לפני כן, חודש נובמבר, תם לו, הגענו סוף סוף לחודש דצמבר, וזה אומר שהאירוע השנתי המכונן, החודש הלאומי לכתיבת ספר, תם. את זוכרת העניין הזה?
בטח.
אולי יש מאזינים...
את השטות הזאת.
את השטות הזאת. רגע, לא, זה דבר רציני. מי שלא זוכר, משנה שעברה או מהשנה שלפני כן, מדובר בפרויקט רב משתתפים בינלאומי, שבו כותבים מכל העולם, מנסים לכתוב ספר שלם בימי חודש נובמבר. כמה ימים יש בנובמבר? 30, נכון?
30 היום, כן.
30 ימים, ספר. אתה יושב וכותב, ויש קהילה שלמה שתומכת בך, ומדריכים, ומשימות יומיות, ומכסה קבועה של מילים שצריך לכתוב, לפי פרקי זמן קבועים, ובסוף אתה יוצא עם ספר. זו מין מעטפת כזאת שנועדה לשחרר את הכותב שבך. את רוצה לשחרר את הכותב שבך?
אבל זה שזה מוגבל ל-30 יום, יכול להיות שזה בעייתי.
לא, כי הטענה היא... אם אתה לא תשים לעצמך דדליין, אתה תתמהמה ותתבחבש.
אבל זה לא פוטופארג' פה. ספרות זה לא פוטופארג'.
זו נקודה מצוינת. אז תשמעי, לכבוד תום החודש הזה, כותב בגרדיאן טים ג'ונס.
ג'ונס?
ג'ונס, ג'ונס.
כן.
זה עם זד פשוט, נדמה לי בסוף, במקום עם אס, אני לא יודע, לא יודע, לא מכיר אותו. הוא כותב מאמר בגרדיאן על הספר שהוא עצמו כתב בחודש נובמבר 2021, שעבר.
בשנה שעברה, כן.
בשנה שעברה. הוא כתב את זה כחלק מהפרויקט הזה, והוא כותב על החוויה.
נכון, אז הוא אמר שבנובמבר שעבר, הוא כתב, שבנובמבר שעבר הוא כתב ספר בין 50,000 מילים, בתנאים האלה, שעכשיו סיפרת עליהם, שדרשו ממנו, מה זה אומר, להתעלם מילדיו, לעבוד בלילה ולכתוב במגרשי חנייה, בהמתנה לרופא שיניים ואפילו במהלך טיפול רפואי. זה שמע כמו טיפול כזה של הטפוז המכני.
ממש.
איך להיגמל מהרצון לכתוב ספרים?
אולי תעשה את זה? אולי זאת המטרה שלהם. הם עושים את זה כדי שנפסיק.
אנחנו נעשה לך טיפול כזה, ואתם תפסיקו עם השטויות שלכם. טוב, בכל אופן זה נשמע כאילו סדר העדיפויות שלו השתבש לחלוטין, וזה ספר בסך הכל. כאילו, באמת אתה התעלמת מהילדים שלך.
תרגעו, כן.
זה לא, אתה לא אמור למות בתהליך הכתיבה, אלא אם כן... אגב, זה ספר ממש טוב. נכון. ואז זה שווה את זה. אולי.
כן. לא, רק, לא, אם זה ספר מעולה ואתה מת תוך כדי הכתיבה...
כן, רוק אנד רול, אתה יודע.
כן.
בסדר.
ואנחנו מוכנים.
טוב, בכל מקרה, בחלוף 12 חודשים, הוא אמר לעצמו שנותר לעשות את הדבר היחיד שהוא מפרך ומתיש יותר מאשר כתיבה כזאת, שזה לקרוא את הספר. ומי יודע איך זה ייגמר.
כן. הספר שהוא כתב, ככה מתברר לפי הכתבה שהוא עצמו כתב, לא סחף אחריו את האמונים, ולא שכנע סוכנים ובתי הוצאה לאור להוציא אותו, אבל צריך להגיד לזכותו שזה לא קרה בעיקר כי אותו סופר מכובד השאיר אותו על המדף. הוא בכלל לא ניסה לקדם אותו.
כן.
הוא לא ניסה לקדם אותו בגלל סיבה טובה, הוא היה בטוח שהוא כתב אשפה מוחלטת. לא שהוא יכול היה לדעת. במהלך החודש הוא מספר, החודש שהוא כתב, הוא בכלל לא היה לו זמן לעבור על מה שהוא כתב, בגלל הדרישה לכתוב ולכתוב 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 כל הזמן. הוא אומר דרך אגב, ואני מקבל את זה, הנה, למה לעשות את זה ב-30 יום? הוא אומר שזה היה תהליך שהיה בו משהו מזכך ומשחרר. יש תרגילים כאלה, את מכירה את דרך האומן?
כן.
יש ספר כזה דרך האומן mm-hmm. שאומר, קום בבוקר, תכתוב שני עמודים, לא משנה על מה, פשוט תפלוט את כל ה... כמו להשתין בבוקר, תפלוט את כל מה שהצטבר בלילה, ואז אתה תוכל...
אין בעיה, אבל רק זה לא קשור לספרות.
בסדר.
אוקיי.
אז הם אומרים, הוא לא אומר עכשיו שום דבר על הספרות בינתיים, הוא רק אומר שהיה בזה משהו מזכך, שהוא לא רק מסתייג מזה, הוא אומר שזה היה תהליך שהיו בו דברים טובים, אבל מבין הדברים הטובים, לדעת אשכרה מה כתבת ולהחליט זה טוב או לא טוב, זה לא היה אחד מהדברים הטובים.
אוקיי, אז האם באמת הספר הזה גרוע כמו שהוא דמיין לעצמו? כי בסך הכל היינו רוצים שכעבור שנה יסתבר שמדובר ביצירת מופת. זה יכול להיות מקסים.
נכון.
להפתעתו, כשהוא ניגש לקרוא אותו שנה לאחר מכן, הוא כותב שם שבאופן מדהים זה לא היה רע כמו שחשבתי, זה היה הרבה הרבה יותר גרוע. הוא אומר שבטקסט שלו נתקל בדיאלוגים קרינג'ים, בפעולות מתישות, בדמויות שהיית עובר את הכביש כדי להימנע מהן. הדבר הכי גרוע לדבריו היו השנינויות הבלתי פוסקות של הדמויות, לא רק בגלל שהן היו מאוד לא שנונות, אלא בעיקר כי אחרי כל פעם שהייתה איזו שנינות, המחבר, שזה הוא, תרח לציין בפני הקוראים שהדמויות צוחקות מהשנינות.
אם לא הבנתם, הייתה פה בדיחה שנונה, so we left, ככה הוא כותב, they left, we left, everybody left, he left. אוקיי, אם אפשר להאשים את הדדליין הבלתי אפשרי בשגיאות האלה, ואולי אפילו לתקן בעריכה קפדנית, ככה הוא אומר, אי אפשר לעשות את זה, לא להאשים את הדדליין ולא לתקן בעריכה, בהיבטים אחרים של כתב היד. למשל, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי, זה העובדה שהוא שותל כל מיני רמזים בספר, הוא גילה את זה, הוא גילה שהוא שותל כל מיני רמזים, ובונה איזה עלילה מסעירה וחוזר אחורה לעבר, ושותל כל מיני רמזים לקראת גילוי מסעיר בהמשך. בסוף אתה אמור להגיע לאיזה מין משהו מדהים, אבל הבעיה היא שהוא שכח את הגילוי המסעיר, הוא השאיר רק את הרמזים. הוא כותב למשל, בשיחה אחת, שיחה אחת רומזת למשפט, משפט בדין, של אחת הדמויות על משהו היום ונורא. אבל מהו אותו דבר היום ונורא? למרבה הצער, הקורא לעולם לא ידע. הוא שכח מזה.
טוב, דבר אחד חשוב למדתי מקריאת הספר שוב, הוא כותב שם, והדבר הזה הוא שלעולם לא אתן לאיש לקרוא אותו.
וזה באמת דבר חשוב ללמוד. זה דבר חשוב.
לא, למה? הוא יכול לתת לאשתו, אם היא נורא רוצה להשחית את זמנה על משהו.
למה?
לא צריך להתבייש.
למה?
לכל אחד יש תחביב.
אם זה גרוע.
אם אתה משחק ברית, ואתה רוצה שמי שיראו אותך משחק ברית.
תשמעי, האמת היא שיש לי תחביב מאוד מאוד חשוב, שאני לא כל כך טוב בו, וזה באמת בטח מצייר לכל מי שעושה איתי את התחביב הזה. זהו. אבל זה בעיה שלהם.
לא, מי שעושה איתך את התחביב נהנה מזה שהוא בעצמו עושה את התחביב.
נכון, זה לא עליי.
זה לא עליך. פה אנחנו מדברים על זה שאשתך תבוא לראות אותך עושה את זה, שזה כבר הקרבה. זה ההבדל.
נכון, היא מעולם לא עשתה את זה.
יפה, אני חושבת שמבינה את זה לגמרי.
כן.
אוקיי, יש גם נקודה חיובית ואופטימית ומעצימה כמובן, לא לדאוג, העצמה זה, אתה יודע שאני אוהבת העצמות.
כן.
זה ממש אני, הוא אומר שם, אבל גם השלמתי עם הרומן הגרוע שכתבתי, ששכב על המדף שנה ודיכא אותי בכל פעם שאיבטתי בו, הוא הרמה של זבל, אבל לפחות אני משוכנע שאם יהיה לי רעיון בעתיד, אני אוכל לשפוך אותו לנייר, אולי זה ייקח יותר מ-30 יום. שזה הדבר הכי מדכא שקראתי בחיים שלי, אני חייבת להגיד. אוקיי, אז נגיד שזאת הצעה טובה אולי לכותבים, תעשו את זה ביותר מ-30 יום, הרעיון שהוא יצא משם עם הידיעה שאם יהיה לו רעיון הוא יוכל לשפוך אותו לנייר,
כן.
זה קצת מדכא אולי... אותי. עצם הניסוע, אולי אתה לא סופר, אדוני, יכול להיות.
זהו.
יש מצב כזה. אם הוא היה יוצא עם, עם מסר מעצים לעצמו, אם הוא היה אומר לעצמו, הבנתי שאני לא סופר.
אני רואה
לא
חשבון.
נורא. לא, יש עוד דברים לעשות בחיים כן. האלה, גם להיות סופר, מה... או שאתה סופר, או שאתה לא סופר.
נכון. יכול להיות שזה באמת העצמה האמיתית היא להבין... שלא כולם חייבים לקרוא את מה שכתבת.
בהוצאת מעיין עומדים לעשות תקדים בינלאומי, להוציא את ספר השירה הראשון בעולם, הכתוב בשפת הסימנים פה, שפת חרשים. מדובר בספר ים פה, ספר השירים של תמי אסולין, שהיא משוררת, רקדנית, אומנית רב-תחומית, מורה לשפת הסימנים גם. הספר הזה יצא בזמנו כחוברת, שהופצה ביחד עם כתב עת מעיין, זה היה לפני כמה שנים, ועכשיו יהיה ספר נפרד, מכובד, ספר אמיתי. קמפיין מימון המונים מושק לאחרונה כדי לאפשר את הוצאת הספר הזה בהדסטארט, עם תשורות יוצאות דופן וייחודיות, כמו למשל, הפקת קליפ בשפת הסימנים, שזה דבר שאני הייתי הולכת עליו לגמרי, אם הייתי מוזיקאית, כי זה ממש מדליק. שיעור בשפת הסימנים, גם הייתי רוצה. אני למדתי פעם, לפני המון שנים, מן הסתם, בגן משולב עם ילדים חרשים, שזה היה גן ליד הבית שלי, לא משהו מיוחד.
את מדברת על הגן שבו למדת.
גן ילדים.
כן.
ואז גם היה שיעורים של שפת הסימנים.
וידעת לדבר שפת הסימנים?
כן, אבל אתה יודע, אם לא ממשיכים עם הדבר הזה, זה נעלם.
נכון.
אבל היה דבר כזה, זה היה נחמד, אבל לא יודעת, נראה לי שכבר לא קיים היום.
אני הייתי רוצה לדעת שפת הסימנים.
אוקיי, אז אתה יכול לקנות את התשורה הזאת, ויהיה לך שיעור בשפת הסימנים, וגם אם אתה רוצה, יש תשורה שהיא מתקות.
נכון.
שזה גם נחמד.
נכון.
כדי לדבר איתנו על הספר, ואיך בכלל כותבים שירה בשפה הזאת, ואיך מדפיסים את זה, אנחנו נדבר עם אחד מעורכי הספר, גל נאור, שהוא אומן, יוצר תיאטרון וכוריאוגרף, והוא גם מתורגמן לשפת סימנים וחובב שירה. שלום גל נאור.
שלום, שלום, שלום.
אולי תסביר לנו בתור התחלה, מה זה בכלל שפת פה? אם אפשר בכלל איכשהו להסביר, מה זה?
בטח, אפשר לנסות להסביר. קודם כל, שפת הפה זה בעצם כינוי של קהילת החרשים בישראל לשפת הסימנים האותנטית, או אפילו אפשר לקרוא לה הנייטיב, שפת הסימנים הילידית. האמת היא שהמושג פה, כמו שאנחנו יודעים, הרי בעברית זה לא אומר שום דבר.
כן.
אם חוקרים אחורה, מבינים שבעצם הפה מגיע מתוך הסימן או המילה ור בגרמנית, ובעצם המילה ור בגרמנית אומרת אמיתי. בשפת סימנים הישראלית, המושג פה קיבל גם משמעויות אקסטרה כאלה של אותנטי או אשכרה או אסלי. וכן, זה בקווים כלליים.
זאת שפה אוניברסלית בעצם? אתה יכול לדבר בשפה הזאת עם... בכל העולם זאת שפת הסימנים שמדברים בה?
אז לא, שפת הסימנים, למי שלא יודע, היא לא שפה בינלאומית, אבל חרשים בכל העולם כן יכולים, כאילו, to overcome language barriers, כשהם פוגשים אחד את השני,
כן?
בזכות אותה ייחודיות של שפה שהיא בעצם, אפשר לקרוא לה שפה אוטונומית, זאת אומרת, יש לה תחביר ודקדוק משלה, והיא בעצם מאוד איקונית, היא מאוד ויזואלית. אז נכון, שפת הסימנים היא לא בינלאומית, אבל היא כן, אבל החרשים שהם מאוד מאוד מחוברים לשפה, יהיה להם קל יותר לתקשר אחד עם השני כשהם פוגשים אחד השני בארצות אחרות.
כמו יידיש וגרמנית כזה? אתם תוכלו להבין בסוף?
אפשר לומר, אבל כן.
בעצם זה שפה שאתה לא מאיית את המילים, זה לא א', ב', ג', נכון? יש סימן ל...
לא, ממש לא. יש סימן לכל מילה, לפעמים גם יש איזושהי מעין תמציתיות מאוד מגניבה. זאת אומרת, לצורך העניין, אני בתור מתורגמן, אני יכול עכשיו לסמן את כל המילים שאני אומר לכם, מילה במילה לסמן. השאלה אם חרש שמסמן בשפת פה, בשפה הילידית יצליח בכלל להבין אותי. זאת אומרת, ברגע ש... זאת אומרת, זו שפה בפני עצמה. אז יש איזשהו עניין של באמת להצליח להעביר את הדברים במבע האמיתי, האותנטי.
אז איך מעבירים את זה, אבל...
וזה מה שבעצם תמי עושה.
איך מעבירים את זה לעברית כתובה? זאת אומרת, איך, אני לא מבין בכלל את השלב המעבר הזה. כי לכאורה אתה אומר, אם מישהו מתקשר בשפה מדוברת, בשפה הזאת, אחרי זה צריך לכתוב את זה, פשוט כותבים את זה בעברית רגילה.
נכון, והאמת היא שזה משהו שקצת תמי שהיא משוררת בחסד עליון, האמת היא שהיא קצת נתקלה באמת בעניינים כאלה בספרים הראשונים שהיא יוציאה, לפני שהיא יוציאה את ימפה, שבעצם היא שמעה כל מיני, ככה, הקשיבה לכל מיני קולות חיצוניים שאמרו לה, שירה זה דבר שחייב להיות עם ניקוד, צריך לתרגם את זה לדוברי העברית, שיבינו על מה את מדברת, את לא יכולה לכתוב בצורה הזאת, את לא יכולה, וכך היא עשתה בספרים הראשונים שלה, ואז היא הבינה שבעצם, זאת אומרת, היא בעצם לא נשארת נאמנה לעצמה.
כן, היא לא, היא כותבת בשפה ש... בעצם היא צריכה לכתוב בשפה שהיא לא משתמשת בה ביום יום, היא לא...
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ומה שכל כך ייחודי בשירה של תמי, וכל כך מסעיר, זה העובדה שהיא פשוט באמת כותבת, קודם כל חשוב לציין שתמי היא משוררת בעצם דו-לשונית, כי היא משוררת בשפת סימנים, היא רואה את ה... היא רוקדת את השירה שלה, ואז היא גם עושה את המעבר המדהים והמיוחד הזה אל השפה העברית, שבעצם ממש מסעיר את חדרי הלב, כי בעצם זו שפה שכשקוראים אותה בעברית, היא פשוט לא בהכרח עוברת ישר דרך הראש, היא יותר פוגשת קודם את הבטן או את הלב, וזה מה שכל כך מסעיר בשירה שלה.
זאת אומרת שהכי טוב היה אם היינו יכולים לראות את תמי על במה מבצעת את השירים שלה. נגיד, זו הייתה הדרך הכי טובה.
כן ולא, אני חושב שיש משהו מדהים בלראות אותה מבצעת שיר שלה בשפת הסימנים, אבל גם יש עוצמה חבל על הזמן בלקרוא את השירים שלה הבלתי מתנצלים, כשהיא כותבת אותם בשפת הפה, בתחביר של שפת פה, ישירות אל תוך העברית.
אז בוא תקרא לנו דוגמה, כדי שנבין על מה מדובר.
יאללה, בכיף, יאללה, בכיף. אז בחרתי פה איזה שיר שאני מחבב. אוקיי. את פותחת ג'פה. את משחקת עצמות שלך. גמישות גופיפך. את פורחת. את חירשת. גופך בורח ממך. את תופסת את הגוף. רוקדת מפרק רך, מפרק קשה. מפרק רך ציורת. של קיר.
אני מנסה להבין, מה בעיניך בעצם ההבדל בין לכתוב שיר כזה, אם בכלל אפשר לכתוב שיר כזה בלי להיות, בלי להכיר את השפה, בלי להיות חרש, בלי להכיר את השפה הזאת, את שפת הסימנים, האם זה בלתי אפשרי? איך בדיוק המעבר הזה היה מהסימנים למילה הכתובה?
תראה, אני מאמין שזה משהו ש... באמת אפשר, כאילו זה יכול להיות מאוד מעניין לפתוח את זה לשיחה עם תמי, אבל לדעתי העוצמה פה היא פשוט בעצם זה שתמי בוחרת לכתוב כמו שהמחשבות שלה עולות בה, וכמובן כאלה משוררת תמי מאתגרת את גבולות השפה, זאת אומרת זה לא אומר שגם חירש שמסמן שפת סימנים הכי ילידית שיש, בהכרח יוכל להבין את השיר הזה, בין אם הוא יראה אותו כתוב או מסומן, כי היא משוררת, היא מייצרת איזשהו משהו חדש בתוך גבולות השפה, ומאתגרת את גבולות השפה.
גם בתוך,
ספציפית,
גם בתוך כן? פה היא מאתגרת את גבולות השפה, ואחר בוודאי. כך מעבירה את זה לעברית, ואז יש כאילו אתגור כפול בעברית, נקרא לזה.
בוודאי, ממש ככה, ממש ככה. ואת השיר הזה בחרתי, אני אוהב אותו בעיקר בגלל שיש פה איזשהו סלף-רפלקסיביות בכלל על תהליך ה... השירה, אבל ספציפית בתור אישה חירשת, זאת אומרת, את חירשת, גופך בורח ממך, כאילו, את תופסת את הגוף, כאילו, הסימנים יוצאים ממך החוצה, הם מתרחקים מהגוף שלך, ממך והלאה. יש בזה משהו מקסים, כי באמת חוויה של לכתוב שיר בשפת הסימנים היא חוויה שונה מלכתוב שיר בשפה כתובה.
אני רוצה לשאול אותך גל, כי אתה מדבר על שפת הפאקה, על שפה ילידית, ובעצם אתה מדבר על, על הדיכוי השפתי ש, שיש של השפה הזאת, ועל מצוקה של החרשים. תסביר את
לגמרי.
זה.
לגמרי. תראי, ההגמוניה השמיעתנית במשך המון המון שנים בעצם בכלים שהיו לה השתמשה בשפת הסימנים, אם בכלל השתמשה בשפת הסימנים, אני מאוד שמח לשמוע שאת היית בגן משולב ושהיו, שלמדו גם שפת סימנים שם, גם את הילדים השומעים,
כן.
אבל השימוש, זאת אומרת, הנפוץ בשפת הסימנים על ידי החברה השומעת, בעיקר היה, כאילו השתמשו בשפת הסימנים כמעין קביים לרכישת השפה המדוברת, עברית בארץ. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו זה נכון לישראל, אבל זה נכון האמת גם לכל העולם. ובעצם יש איזשהו ויכוח נושן שהוכרע בשנים האחרונות על ידי בלשני שפת סימנים בעולם, שבעצם הבינו ששפת הסימנים, מה שמכנים בארץ פא, ששוב, יש מקבילות לה בכל העולם, בעצם זה משלב, זה המשלב הגבוה של שפת הסימנים, ולא סלנג כפי ש, כפי שניסו להדביק לשפה הזו במשך המון המון שנים. שוב, אנחנו מדברים על בעצם, אם אנחנו מדברים עולמות החינוך, אז זה כאילו, הפה כאילו התחביר הזה של לבוא ולהגיד לצורך העניין תחבירית בשפת סימנים פה, אני אמור לשאול אותך, אני רוצה לשאול לשמך, אני אשאל אותך שם שלך מה, יש חשיבות לגבות, לזה, עכשיו זה כביכול נשמע כמו עברית שבורה, מה זה שם שלך מה, לא ככה מדברים, אבל אחרי שנים של מחקר הבינו שזו בעצם השפה הנכונה, וזה התחביר הנכון. חשוב גם להבין שבעצם 10% מכלל הקהילה החרשת בישראל, רק 10% מכלל כל החרשים וכבדי השמיעה שהם בעצם דוברי שפת הסימנים, הם בעצם ילדים חרשים שנולדו למשפחות חרשות. ובעצם אנחנו מדברים על איזשהו קומץ, על איזשהו מיעוט לשוני עם כוח מאוד מאוד גדול, כי בעצם למי שקצת מכיר בבלשנות או בחקר שפות, יש עניין של כאילו bottom up, policy, זאת אומרת שפה שצומחת מלמטה, שפה ש, שחוותה ועדיין חווה הרבה מאוד דיכוי, ובעצם אנשים, אותו קומץ, אותו 10% בעצם משמרים את השפה הזאת, ואחר כך גם חבר'ה שנולדו למשפחות שומעות, בעצם יש לה עליהם איזושהי מעין חובת הוכחה, לבוא ולהגיד אני חלק מכם, אני לומד את השפה על בוריה, אני חלק מכם, אני מתבטא בשפת הפה ולכן אני חלק מכם. כמובן שאם אנחנו מדברים על איזושהי, על איזשהו דיכוי שממשיך לקרות, הוא קורה בכל המישורים, זאת אומרת, ברגע שחברה היא לא מספיק מקבלת את, את האחר, הדבר הזה נוכח בכל תחומי החיים, וגם יש לציין גם שגם המוסד הרפואי שמציע להורים שומעים שנולד להם ילד חרש, מציע להם בעצם את השתל הקוכליארי, שזה ניתוח מאוד פולשני, מסובסד, אין שום בעיה עם האפשרות לתת לילד חרש את האפשרות אולי לשמוע, אבל גם בעצם השתל הוא לא בהכרח יהפוך את אותו ילד לשומע, ועיקר הבעיה בעיניי, כמי שגם מאוד ככה מעורב בתרבות ובחברה החרשת, עיקר הבעיה זה שאותו ילד או ילדה, יהיה להם בעיה, כאילו איזושהי בעיה של זהות, ברגע שלא מציעים להם את שפת הסימנים כאופציה נוספת, כי זו בעצם השפה הטבעית היחידה עבור אנשים חרשים, אז יש להם, אז בעצם נגזר עליהם הרבה פעמים חיים של, של, של בעיות זהות, כי הם לא באמת מתקבלים בשום חברה, לא כאן ולא, ולא כאן, אז זה נושא כאוב של עצמו, ולכן אני חושב לתמוך באמנות חרשת, לקרוא שירה חרשת, להנחיח את שפת הסימנים כשפה, זה דבר חשוב ומבורך מאוד מאוד. ובלי קשר אני אגיד שהשירה של תמי, זאת אומרת, היא יפהפייה בזכות זה שהיא כותבת בשפת הפה, אבל היא פשוט באמת שירה מאוד מסעירה ויפה. זאת אומרת, זה כאילו, you can't have one without the other, אבל זה באמת פשוט אומנות מאוד יפה בעיניי.
אז בוא נשמע עוד דוגמה, אם אתה מוכן לקרוא לנו עוד שיר שלה.
יאללה, בכיף. בכיף. אז בחרתי פה עוד איזה שיר. אוקיי, הוא הולך ככה. וריאציה יפיוף. פס, רחוב, לילה, פס. גמיש יפיוף, זרע לילה. לילה חתול. משורר בו. יפיוף. נשמה חתול. אמיץ יפיוף. לילה בו, דולף.
לילה יפיוף. משגע. אז נגיד, שוב, ימפה, נגיד שכל הדבר הזה נמצא בהדסטארט, תמי אסולין, אני מניחה שאם תיכנסו להדסטארט או תעשו גוגל, זה יעלה. גל נאור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
המון תודה לכם.
להתראות.
עכשיו, עובר מסך.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו עם הפינה עובר מסך, כמו ששמעתם. הפינה שבה יונתן דורון מספר לנו על הקשר בין מסכים לספרים, והיום אנחנו מדברים על דיקנס לרגל חג המולד המתקרב. את יודעת שחג המולד מתקרב?
בהחלט. אז דצמבר, אני
כן,
יודע.
ככה זה
לא
עובד, ככה זה עובד. בעקבות מזמור לחג המולד. שלום יונתן.
נכון, נתמקד במזמור לחג המולד, שזו נובלה של דיקנס שעובדה אין ספור פעמים בסולדות הקולנוע.
עובדה למסכים השונים.
עובדה לסרטי טלוויזיה, יש סרטים קצרים, יש סרטים מוזיקליים, יש סרטי קולנוע, באמת אין ספור מסיפור די פשוט, ושהפך לקלאסי שנכתב לפני יותר מ-140 שנה, זה על סקרוג' שהוא איש קמצן, שללא שמחת חג מולד, ובערב חג המולד מגיעה לו רוח שמבשרת לו שיגיעו, במהלך הלילה יגיעו שלוש רוחות, ולוקחים אותו לעבר, מראים לו את ההווה ואת העתיד, ורואים שבעבר הוא לא היה כזה קמצן, הוא לא היה רגזן, הוא אהב את החג, ובעובר מראים לו מה חושבים עליו אנשים סביבו, מה הם לא אומרים לו בפנים, ובסוף, את העתיד, כמה הוא יהיה אומלל אם הוא ימשיך בדרכה, ואז הוא למחרת מתעורר בחג המולד, ובן אדם שונה מתקן את דרכה, ולכולם יהיה חג שמח.
נשמע נורא והיום.
למה כל הזמן לתקן? מה אכפת לכם?
כל הזמן האפי אנד הזה.
מה אכפת לכם שמישהו ממורמר על חג המולד? לא, כולם חייבים להצטרף לעגלת השמחה שלנו, יאללה.
אז רגע, למה אבל נזכרנו בזה עכשיו? כי יש עיבודים חדשים בעצם.
יש, כל הזמן עושים עיבודים חדשים, והשנה יש שניים. יש גם את מזמור לחג המולד, שזו גרסה מצוירת לסרט, לגרסה מוזיקאית מ-1970 מאלברט פיני,
עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, את עושה גרסה מצוירת שהיא עיבוד של סרט מוזיקלי משנות ה-70 שמעובד לפי השיר.
נכון.
אוקיי. זה קל, למה אני עושה עניין?
אין פשוט מזה. הוא נקרא סקרוג' על שם הדמות הראשית שהפך למושג למישהו שהוא קמצן ועצבני ומישהו קשר לחג המולד, וזו גרסה שלא כל כך מוכרת ואלברט פיני לא ידוע ביכולת השירה שלו, ומשום מה בחרו דווקא את הגרסה הזאת לעשות גרסה מצוירת.
אה, אבל הוא שחקן מקסים, אלברט פיני.
ללא ספק, זה לא ניקח ממנו. וסרט של קרא היפי, גרסה חדשה מעובדת מאוד, זה Spirited, עם ריין רנות וויל פרל, שלוקחים את זה כמובן לכיוון הקומי, וגם יש בו, גם בגרסה הזאת יש שירים מקוריים, שירים חביבים, נחמדים, זה הולך להיות סרט חג מולד קלאסי, האמריקאים השתגעו עליו לאורך שנים רבות, אבל הוא חביב, הוא מבולגן, הוא מנסה להמציא את הגלגל, לעשות את סקרוג' ככה ולהפוך אותם ולהכניס אותם לעולמו ולהחזיר, והכל מנסה לשבש את כל העניינים כדי להיות מקורים, ובסופו של דבר יש בעיקר בלגן, וזה מסתמך על הקסם הרב מאוד שיש לוויל פרל וריין רנולד, אז מי שאוהב אותם יקבל אותם כמו שהוא אוהב, והם מוצלחים.
מה עושה מי שממש אוהב את ריין רנולד? מישהו היפותטי, לא סובל את וויל פרל.
תסבול בשקט, חצי סרט.
היפותטי אומרים לך, למה את מסיקה שזה אני?
תגזור כמו כאלה שמתגרשים וגוזרים את התמונות מהחתונה.
אני חושב שמי שזה יהיה, ההיפותטי הזה, מאוד ייהנה מריין רנולדס. הוא גם שר ורוקד, והאישיות שלו המתפרצת, הקומית, עוברת פה מאוד. וויל פרל הוא באמת פחות פסיכי ממה שאנחנו רגילים לראות אותו, ויש לו תפקיד לא משני, אבל הוא הקטן יותר מבין השניים.
אני ראיתי את ההתחלה של זה, ומה שהם עשו שם זה שבעצם יש להם מין מפעל כזה, נכון? מפעל של תיקון אנשים. נכון? זה מתחיל עם מישהי אחרת בכלל, שהם מתקנים אותה והופכים אותה למישהי נורא
נחמדה. הרוחות שבאות להתארח אצל אנשים, יש כזה מפעל של כמו סנטה קלאוס והמתנות, יש מפעל של הרוחות שבאות לבקר את בני האדם לאורך בכל כדור הארץ.
אז הם הולכים שם, סצנת פתיחה, זה לא ספוילרים, זה סצנת הפתיחה, הם באים אל מישהי שכל הזמן רק מקלקלת לכולם את הכיף, היא זאת שהשכנה המעצבנת שמתקשרת למשטרה, ומה שקשה לי כנראה עם זה, זה ש...
שזה אתה.
אני.
אוקיי. אני מקווה שיבואו רוחות לתקן אותך. אין לי מה להגיד על זה.
זה לא בר תיקון לפי דעתי בשלב הזה, אפילו לא ריין רנדולד, ריינולדס.
אז בואו נדבר על עוד גרסאות חביבות שנעשו
מהספוטמן.
יש את מערך השדים, הוא נקרא באנגלית, סקרוג'ד באנגלית, זה עם ביל מרי, מ-1988, גרסה מקסימה, גם קומית, פעם ראשונה שעשו גרסה קומית לסיפור הזה, וביל מרי הוא, כמה שהוא רוצה לשחק קמצן ומעצבן, הוא מקסים, ואתה אוהב אותו, והרוחות שמבקרות אותו, אני צריך להיות כמו, הוא סרט לא פסיכי, כי אני לא אוהב היסטריה ו... כמו שאומרים להגיד, הזוי, אבל יש שם משהו מאוד מצחיק ואנושי, וגם הסוף הטוב הוא לא תמיד את יעת, כמו שאת לא אוהבת, שהוא סוף טוב כזה מתקתק ברוח. כי זה בן מרי, בכל זאת. עשו גם גרסאות, יש גם המון סדרות טלוויזיה שעושות פרק חג מולד, אז לוקחות את הרעיון הזה של הרוחות, ויש גם המון סדרות מצוירות, אפילו 30 שנה דיסני לא הפיקו שום סרטון קצר של מיקי מאוס, מ-1953, וב-1983 הדבר הראשון שהם עשו זה מזמור לחג המולד עם מיקי מאוס, בתפקיד הראשי.
וואו, קיצוני.
וזה גם גרסה מקסימה, וגם החבובות, עשו סרט חבובות של מזמור לחג המולד, שנחשב לאחד הסרטים הטובים שלהם, כי יש להם המון שטויות בסרטים באורך מלא החדשים יותר, וזה דווקא אחד מהחביבים יותר, וככה הם גם מצליחים לעשות שכל דמות מהספר שהיא מוכרת, הילד הנכה וההורים שלו וזה שהוא מפטר במפעל, האיש הקמצן, אז מוצאים את הדמויות של גונזו מיסטיגי, וכל אחד יש לו את הדמות הזאת בתוך הדמות, זה משחק יפה של רבדים, באמת אין סוף רעיונות של לוקחים את זה, כי יש משהו בכל, גם אם זה לא מתקתק, להראות מישהו איך הוא השתנה ואיך אנשים חושבים עליו מאחורי הגב, זה כנראה תמיד מסקרן.
כן. אני רוצה רגע לחזור למיקי מאוס, אמרת שהוא בתפקיד הראשי, הוא כאילו...
לא הקמצן.
הוא לא הקמצן, אוקיי. לא, הייתי מודאג, מיקי מאוס.
לא, מיקי מאוס לא, זה דונלד דאק. הוא הסברי וה...
הגיוני, הייתי יכול לעלות על זה.
אבל יונתן, איך אתה מסביר את המשיכה הזאת, את המשיכה דווקא לנובלה הזאת של דיקנס, שעושים עליה, עושים כל כך הרבה גרסאות?
אז דיקנס, קודם כל אנחנו נדבר עליו, נקדיש לו פינה שלמה מתישהו, אני חושב שהביבי-סי לא היה מתקיים בלי דיקנס. איבדו כמעט את כל מה, איבדו את כל מה שהוא אי פעם כתב. ומה שמיוחד בנובן הזאת, קודם כל חג מולד, שלא יעזור, אוהבים את חג מולד, יש איזה כמה נוצרים בעולם שנאחזים בחג הזה, ויש שם סיפור באמת נורא אנושי, שגם אם הוא לא חג מולד, גם אם זה לא על רקע חג מולד, אז על מישהו שהוא לא מבין כמה הוא נוראי, וכמה אנשים רוצים אותו רק בשביל הכסף, וכמה הוא אכזרי, ואיך הוא מתנהג לבני אדם, ורוצה לעבור שינוי, זה יכול להיות גם ביום כיפור בארץ, אם נורא רוצים לאבד את זה, לראות מישהו, איך הוא בעבר היה, ואיך הוא בעתיד, ואיך הוא יכול לשנות את ההווה, כדי שהעתיד הנוראי לא יעמוד בפנם. אז יש משהו בפשטות הזאת, במושגים האלה של סקרוג', שזה מישהו קמצן, וטייני טים, זה ילד נכה עם קו הולך, זה גם הפך למושג. אז יש באמת, זה המון אלמנטים שנכנסו, כדי שיהיה חג מולד שמח.
זה מקומם, כי אנשים פשוט חייבים... חייבים שכולם יהיו שמחים, חייבים שיהיה סוף טוב.
כן, שתהיה קצת שמחה, אני חוזרת בי, מה יש? מה יש לך? כל הזמן עצב מסביב.
לא, אבל באמת, מי שקורא את דיקנס יודע...
הנה, אבל פה הוא כתב משהו, אתה יודע, אנחנו יכולים להשתנות וכאלה, נחמד.
אנחנו יכולים להשתנות.
אפילו אתה יכול להשתנות, יובל.
אבל העולם אפל ונורא, ויש בו אנשים רעים,
שמנהלים
בתי תומים.
כשיש הזדמנות לחגוג בקריסמס, אז צריך לחגוג. הנוצרים כמובן.
יובל, הלילה תפגוש שלוש רוחות, יגיעו אליך.
זהו, מישהו צריך למלא את התפקיד הזה.
יונתן, נשלח אותם.
זה אתה בכלל, נכון? אתה, אני, זה ההתחלה של הסרט שיפיקו כשאנחנו הכוכבים, ודי ברור מי ישחק את מה. יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת, אנחנו כולנו נצטרף לעגלת השמחה של חג המולד.
תודה, יונתן.
תודה רבה.
ביי.
אנחנו מסיימים עם פינת הסטטוס היומי שלנו, אנחנו חוזרים אל המונדיאל, זה גם קורה. את זוכרת שיש מונדיאל, נכון?
כן.
כבר יצא לך לראות משחקים, או שאת מתעלמת בעניין?
אתמול פשוט הייתי באיזה מקום שראו, אז ראיתי איזה 10 דקות.
איזה משחק?
זה היה הולנד נגד...
אפילו אתה פחית.
לא, זה היה הולנד בטוח.
הם היו כתומים?
הם היו כתומים.
אוקיי.
נגד ארצות הברית.
נגד ארצות הברית, מי ניצח?
אני חושבת.
אה, עוד שאת לא יודעת, ראית רק 10 דקות. אני לא יודע מי ניצח, אני לא ראיתי.
אבל כשהייתי, היה 2-0 כבר באיזשהו שלב.
לטובת מי?
הולנד.
מעולה.
עכשיו אני מקווה שאני לא עכשיו ממש המצאתי הכל, אבל נראה לי שזאת הייתה הסיטואציה.
מי ישפוט אותך? אנחנו, זה פרוזה. אתה לוקח את חומרי המציאות ועושה איתה מה שאתה רוצה. אני לא רואה יותר כדורגל, הבת שלי גרמה לי...
נמאס לה?
זהו, היא איבדה עניין. היא בת 5, ואתה יודעת, זה כמו בלט, היה לה בלט שנה שעברה, איבדה עניין, עכשיו התעמלות קרקע. כדורגל, איבדה עניין, זהו, די, כמה אפשר.
מהר, אבל היא הבינה מהר.
שני משחקים. בכל מקרה, אנחנו לא מפסיקים את המונדיאל, אני מקווה שאת הגמר היא תראה איתי, אבל בינתיים יש לנו סטטוס של הסופרת והעיתונאית תמי זר, שכותבת על הספר כדורגל של ז'אן פיליפ טוסן, שיצא בהוצאת לוקוס בתרגום של מיכל שלב, וככה היא כותבת. מונדיאל הוא זמן מצוין לקרוא שוב את הספר הנהדר הזה. נכון. זה אני אומר. אני אוהב את כדורגל, עוד מהזמנים שזינדין זידן ניצח את ברזיל.
אך, איזה זמנים. זינדין זידן.
חייבים לגלות למאזינים.
מה אתה חייב לגלות?
במהלך השיר היה לנו ויכוח, לא ויכוח, היה דיון על מי הוא האיש הזה, ואני לא לגמרי הייתי סגור על עצמי, את לימדת אותי, תודה.
וזה לא כי אני מבינה בכדורגל. אבל
לא,
בכל זאת, זינדין זידן.
צריך לדעת דברים מסוימים. זה,
יש דברים לדעת בחיים.
אתה לא צריך לדעת מוזיקה קלאסית כדי לדעת מי זה מוצרט.
יפה מאוד,
נכון?
יפה מאוד.
אז אני עכשיו קצת פחות בור, אבל לא הרבה פחות. אז הוא ניצח את ברזיל. ב-2016 היא כותבת, האהבה הזאת התחזקה לכדורגל. שברתי את הרגל ושכבתי בבית חולים במדינה זרה, היא כותבת, לא דיברתי אף מילה בשפת המקום, אבל בדיוק באותו זמן היו משחקי אליפות אירופה, ואת השפה של כדורגל כולם מבינים. קריסטיאנו רונלדו עלה לשחק כולו חיוכים רק כדי לרדת מהמגרש באלונקה בדיוק 7 דקות אחרי שהתחיל המשחק. הוא מרר בבכי. אומרים שרונלדו בכיין, כן? אומרים שרונלדו בכיין?
אומרים.
אומרים שרונלדו בכיין, אבל גם בכיינים בוכים לפעמים מכל הלב. כשאת פצועה קל להזדהות עם פצועים אחרים, קל לרחם, קל להבין וקל להתבוסס בדמעות. ריחמתי עליו, נשבר לי הלב, הזדהיתי עם האובדן שלו. גם הפצועים האחרים שבחדר קיבלו חיזוק לרחמים עצמיים. זה כל כך יפה. אבל, היא כותבת, כמה דקות אחר כך הופיע רונלדו. שוב, צולע, הוא התקדם לקצה המגרש, ואז מהשוליים הוא התחיל לנהל את המשחק, עודד את השחקנים, צעק להם עצות. נראה כאילו הוא דוחף את הקבוצה באיזה כוח אדיר ובלתי נראה. הוא שכח את הכאב, שכח את האכזבה, והעביר את כל הידע והאנרגיה שלו ישירות לרגליים וללב של שחקני הקבוצה שלו. ככה נראה מלך אמיתי, חשבתי. קריסטיאנו רונלדו ניצח, פורטוגל זכתה בגביע, החולים בחדר הזדקפו במיטות שלהם, הרגל שלי הייתה נפוחה כמו כדורגל, אבל עכשיו היה לי ברור שגם צולעת יכולה להיות מלכה. נהניתי מכל רגע מכדורגל של ז'אן פיליפ טוסן, כי הוא מצליח להעביר את הכסף, הקסם, לא הכסף.
לא הכסף.
יש גם הרבה כסף בכדורגל.
המון.
אבל הוא מעביר.
בעיקר לרונלדו.
הוא מעביר, כן, אפשר, זה קל, זה קל להיות רונלדו עכשיו, נכון? למרות שעוברת עליו תקופה לא פשוטה. העיפו אותו מהקבוצה שלו, נכון?
כן, יש גם בעיות עם לאשתו, עם אמא שלו. ברכילויות אני ממש חזקה.
ספרי לי אחר כך. אז כדורגל מצליח להעביר את הקסם ואין ספור התובנות שעולות מהמשחק הזה, האדיר הזה, כדורגל. והיא מספקת גם קטע מהספר.
כן.
ככה הוא כותב. כמה דקות לפני שריקת הפתיחה התמלאו כצפוי המושבים הריקים האחרונים בסקנדינבים מאחרים, ושני שוודים משולהבים קשוחים במיוחד באו להתיישב לידי, חבושי פאות מקועקעים מקושקשים, עמוסים דגלים ורעשנים, שיקורים כבר, אקסטטיים. בחור ובחורה שיחסה עמם היו קלושים במיוחד לאורך כל המשחק, אדיבות מינימלית מתוקף הישיבה הכפויה בצוותא במושבים הצרים, עד שהשער האחרון של השוודים שבר את הקרח בדקה ה-89, ואחרי שהבחור, שכני, נקרא לו סוון אם תרצו, חיבק את כל מי שבהישג ידו בעליצותו השופעת הפתוחה והפרועה, ראשית את חברתו, אחר כך את השוודים שישבו לפניו, מאחוריו ומצדדיו, כיוון שלא נותר לו עוד איש לחלוק איתו את השמחה על שער הניצחון, והוא לא ידע לאן להפנות את דחף ההתרחבות שלו, הוא הסתער עליי וחיבק אותי, ביציעי האצטדיון, כמו שמעטים חיבקו אותי מימיי. זה רגע יפה, רגע של ניצחון.
אני חשבתי לעצמי על זה שבחיים לא ראיתי משחק כדורגל.
באצטדיון?
בלייב.
בלייב או באצטדיון?
באצטדיון.
ואת רוצה?
פתאום זה נראה לי, מעניין, חבקו אותי שם, כמו שלא חבקו אותי מימיי.
וואי.
חשק לי קצת.
אם הייתי רוצה שזרים יחבקו אותי, הייתי הולך לעשות ג'ו-ג'יצו.
אבל זה קרה לי פעם אחת ב...
מבינה?
אוקיי.
עשינו מעגל שלם.
יופי, אז עד כאן.
זה קרה לך פעם אחת?
בכיכר רבין, עם החיבוקי חינם של כל מיני זרים שמציעים לך לחבק אותם.
אבל לא בכדורגל. והתחבקת?
כן, היה לי רגע כזה שאמרתי לו, יאללה, זה היה איזה בחור. והתחבקתי עם גבר זר. זה היה מלהיב.
אני מזועזע.
זה היה מלהיב.
אני לא אני שסיפרת את זה ברדיו, כל הדימוי שלך התרסק לי רסיסים.
נכון, זה היה, יצאתי מחוץ לעצמי באותו רגע, וזה היה נחמד, זה היה יפה.
זה היה נחמד.
אני צריכה לעשות את זה יותר.
יש קטע בכדורגל, כמו שהוא מתאר את זה, שפתאום אתה כל כך באקסטזה, שאתה יוצא מעצמך. זה העניין באקסטזה, נכון? זה התעלות. אתה יוצא מעצמך ואתה הופך להיות משהו קצת אחר, קצת יותר נשגב אולי, וזה קורה בכדורגל. ואני אומר את זה ואני קצת לא מאמין לעצמי אפילו, אז עם הסתייגות הזאת אנחנו נסיים את התוכנית להיום. תודה לאלכס לויקר ולנוע בן הגיא על העריכה, תודה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. בואו כולכם וכולכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך, חפשו אותנו בפייסבוק, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
בהחלט.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.